שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נעסוק בפשיעה בחברה הערבית בישראל, שגבתה את חייהם של כ-100 בני אדם בשנה החולפת, מספר שגורם לנו להרהר, לחשוב איפה המדינה אולי צריכה לתקן את מעשיה בהתמודדות עם התופעה, איך זה קשור ליחסים בין יהודים לערבים בישראל, ומה מכל העבודה של המכון הזה יכול לסייע להתמודדות, בעיקר למיגור התופעה הזאת. עמנו שני אורחים, פרופסור מוחמד וואטד, שהצטרף באחרונה כחוקר בכיר במכון, שלום רב לך.
שלום, שלום.
אחות, ודוקטור מאיר אלרן, שהוא ראש התוכנית לחקר היחסים בין יהודים לערבים במכון. ואני רוצה תחילה לשאול אותך, פרופסור מוחמד וואטד, לגבי התופעה, היקפה, השלכותיה, מה אפשר לומר בסוף תקופה אגומה כזאת, וכשבאופק לא רואים כרגע איזשהו שינוי משמעותי?
טוב, ראשית כל אנחנו לא בסוף תקופה, אנחנו בחודש אוקטובר ויש עוד חודשיים, ולפי התאוצה הקיימת במספר הנרצחים ומעשי האלימות בחברה הערבית, דומני שבחודשיים האלה אפשר לשבור שיאים נוספים לצערי הרב כמובן. אנחנו מדברים על אלימות בחברה הישראלית בכלל, שמתנקזת לחברה הערבית. הדבר בולט ביתר סט דווקא בעידן החדש, שבו חדשות עוברות בשבריר של שנייה בוואטסאפים ופייסבוק ובכלי התקשורת השונים. המצב בחברה הערבית כחברה קטנה בתוך החברה הישראלית, הואיל ומדובר בחברה קטנה ומצומצמת, אז הדברים מקבלים בולטות יתר. עכשיו, המצב בשטח הוא כזה שאנשים כשהם יוצאים מהבית, הם יוצאים עם מחשבה תחילה שיש מצב שהם לא חוזרים הביתה, לפחות לא בשלום, או במצב הגרוע ביותר לא בחיים. אני אומר את זה כאזרח במדינת ישראל, אפילו לא בקובעי כמשפטן. כשאני יוצא ומבקר באחד מהיישובים הערבים במדינת ישראל, לצערי גם היום ביישובים יהודים ולא רק ביישובים ערבים, אני מגיע מחיפה, ואנחנו יודעים שבחיפה רק בשבועיים האחרונים היו לפחות איזה 4 מקרי רציחות. לכן המצב הוא מאוד 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 מדאיג, ונדמה לי שלא צריך לחכות עוד הרבה זמן כדי להבין שאם לא נעשה מעשה, ואני אומר אנחנו כמדינה וגם אנחנו כאזרחים, אז המצב יכול רק להידרדר משם. לא יודע כבר לאן, אבל הוא יכול להידרדר.
אז אנחנו ננסה ללבן את הסוגיה דרך עצות או רעיונות יצירתיים לפתרון הבעיה הזאת, אבל אני רוצה קודם לעבור אליך, דוקטור מאיר אלרן, לגבי החלטת הממשלה שהתקבלה בימים האחרונים על צעדים למיגור הפשיעה. קודם כל, ספר לנו מה בולט בהחלטה הזאת, עד כמה זה בכלל שונה מהחלטות קודמות שהתקבלו בנושא, ומה הסיכויים שאתה מעריך יש לה תוכנית הזאת.
קודם כל התקבלה ביום ראשון החלטה חשובה לדעתי, ואני רוצה לברך את ממשלת ישראל על העניין הזה. א', הוקמה ועדת שרים לעניין ההתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. דבר שמדגיש לפי הבנתי שלי את החשיבות שהממשלה מייחסת לעניין הזה ולתפקידה של הממשלה במסגרת זו. זה לא איזושהי הצהרה באלמה לחלל הציבורי, כך אני רואה את זה, אלא נטילת אחריות של המדינה, של הממשלה, לעשות מעשה או שורה של מעשים, על מנת שהנושא, הפשיעה החמורה תמוגר, והאלימות תצומצם בצורה ניכרת ובלוחות זמנים רלוונטיים. זאת אומרת, עצם ההצהרה על כך שהנושא הזה מקבל ועדת שרים וכל הדברים האלה הוא חשוב מאוד. הוקמה גם כן, יש התחלה של מנגנון לעניין הזה, מונה פרויקטור לנושא הזה נקרא לו. חבר הכנסת סגן השר יואב סגלוביץ', שהוא איש משטרה ותיק, ראש אגף החקירות לשעבר, איש מאוד מוכשר, ואני חושב שזו בחירה יוצאת מן הכלל, היא טובה. גם היו כמה החלטות יותר קונקרטיות לגבי כל מיני סוגיות. אני לא ראיתי עדיין את ההצעה, את הדוח עצמו של ישיבת הממשלה, עוד לא פורסם, אבל הבנתי שהתעוררו כמה סימני שאלה ונידונו כמה דברים חשובים. אני חושב, רוצה להדגיש שההחלטות הן חשובות הצהרתית, אבל מאחוריהן בעצם יותר חשוב זה הנושא של העשייה הלכה למעשה. וכאן אני חייב לומר שהמדינה כבר היו לה הצהרות גם בעבר, ממשלות קודמות, עסקו בנושא הזה, הציעו הצהרות, עשו גם מעשים, זה לא כאילו שזה פעם ראשונה שמתרחשים דברים, אבל עדיין אנחנו לא נמצאים במצב, לצערי הרב, שאפשר להגיד שבעצם ההתמודדות החלה, הלכה למעשה. זה הערכות, הכנות, דיבורים, מחשבות, תכנונים, למחביר, וטוב שכך, אבל עדיין אנחנו ממתינים להתחלה של היישום של כל המתווה שככל הנראה הממשלה גיבשה. אחר כך אם תשאל אותי, אני גם אגיד מה אנחנו במכון חושבים שצריך לעשות. אנחנו גם גיבשנו מתווה מלא בנושא הזה. והערה האחרונה בשלב זה אני רוצה להגיד כדלקמן. אנחנו חושבים כאן שלכל אורך הדרך, ולמרות שאנחנו תומכים בנטילת האחריות של המדינה והממשלה וסוכניות הממשלה להתמודדות עם העניין הזה, עם הבעיה, עם התופעה, למגר אותה, במקרה זה יש חשיבות במדרגה ראשונה שהחברה הערבית ונציגיה, גם ברמה הארצית וגם ברמה הפוליטית וגם ברמה המקומית וגם ברמה האזרחית, נציגיה של החברה הערבית יהיו שותפים גם לחשיבה, גם לתכנון וגם ליישום הלכה למעשה. יש ניצנים שזה מתחיל להתקיים ולהתמסד, אבל צריך להבטיח את העניין הזה לאורך הדרך, כי לדעתי זה ממש הכרחי.
אני חושב שאפשר להסכים מראש על התוצאה שאליה מייחלים. השאלה איך מגיעים לתוצאה הזאת, וזה גם על רקע מה שאמרת, על פער שגם היה קיים בעבר בין הצהרות לחוד למעשים לחוד. אני רוצה לחזור אליך, פרופסור מוחמד וואטד, ולנסות לפרק לגורמים את הבעיה כמו שאנחנו מבינים אותה כיום. מה לדעתך מסביר את הסטטיסטיקה של השנה החולפת? ואולי אפשר להתייחס גם למרכיבים שאנחנו כל הזמן שומעים עליהם בתקשורת, ענייני נשק בלתי חוקי, סוגיית האכיפה, ארגוני פשיעה, כל מה שלדעתך יכול להסביר את התופעה כשלעצמה, וכמובן את הדרכים המסוימות שבהן אפשר למגר אותה, להתמודד איתה, לפחות להפחית את העוצמה של התופעה.
אני רוצה להוריד מהשולחן קודם כל את כל המקרים שעוסקים באלימות רגילה, במרכאות רגילה כמובן, כיוון שזו קיימת בכל חברה, כמובן כולנו מייחלים שגם זה לא יתקיים, אבל עיקר העיסוק שלנו כשאנחנו אומרים 100 נרצחים בשנה האחרונה הוא באותם מקרים שעוסקים במשפחות פשע. צריך לזכור תמיד כשאנחנו אומרים משפחות פשע, זה לא חייב להיות בדיוקן של הסנדק. משפחות הפשע בחברה הישראלית, גם בחברה היהודית, גם בחברה הערבית, יש להם אלו צורות שונות, זה לא תמיד ברמה הכי פרופשיונל, כפי שאנחנו מכירים את זה מהסרטים, וגם בתוך החברות הקטנות, בתוך החברה הישראלית, כמו בחברה הערבית, למשל, אז יש ארגוני פשיעה סופר מאורגנים, ויש גם ארגוני פשיעה קטנים, ממשיכים לקרוא להם חמולות. זה לא בדיוק, הביטוי חמולות הוא קיים, זה לא שהוא לא קיים גם במאה ה-21, אבל החמולות האלה מקבלות צורה של משפחת פשע על כל המשתמע מכך בסוג העבירות שהם מבצעים, בהחזקה בכלי נשק ובאמל"ח, כמובן בלי רישוי וכיוצא בזה. התמודדות של כל משטרה בעולם, ולאו דווקא רק בישראל, עם משפחות פשע היא לא כזאת קלה. שוטר בסופו של יום נלחם במשפחות הפשע כשידיו כבולות לעמות מידה מסוימות על פי החוק. משפחות הפשע הן לא מתחשבות בכלל בחוק. האמת היא שכוחן הוא הולך וגדל ככל שהן מצליחות לצפצף על החוק. ככה הם מרתיעים אנשים, בגלל זה אנחנו קוראים לזה טרור, הרבה פעמים טרור פלילי. אני יודע שזה אסור, אבל אני כן מבצע את זה לפעמים באור יום, והנה, ואף אחד לא תפס אותי. ולכן העניין של חוסר היכולת של ההתמודדות של המשטרה במשפחות הפשע הוא לא מפתיע אותי, אלא מה? כשבמדינה, כמו במדינת ישראל, אנחנו חיים במדינה שהעניינים הביטחוניים בה הם לא עניין של מה בכך, אלא נושא מאוד מרכזי, מסתובב נשק לא חוקי בכמויות אדירות. זה דבר שצריך להדאיג אותנו, בכלל. וכמובן, אם הוא משתמשים בו גם לעניינים לאומיים, אבל גם לעניינים פליליים, זה משהו שצריך להדאיג אותנו. בישראל אנחנו יודעים שכדי שאדם יקבל נשק, הוא צריך לקבל רישיון, וזה לא כזה קל במדינת ישראל לקבל רישיון לנשק. לכן זו סוגיה מאוד מאוד בוערת. דבר שני שצריך לקחת אותו בחשבון, שאנחנו מתעלמים בצורה כמעט מובהקת מהנתון הזה שכמעט ואין תחנות משטרה ביישובים ערבים. עכשיו, אני מכיר את השיג ושיח שמתקיים והפולמוס שמתקיים בעניין הזה, שהנציגות של הפוליטית של החברה הערבית מתנגד. קודם כל, זה לא שאלה שהממסד צריך לשאול את הנציגות. אתה מחליט להקים תחנות משטרה, אז אתה מקים תחנות משטרה. זו סוגיה שנוגעת לביטחון הלאומי, במובן הרחב של המילה, של כל מדינה ומדינה. וכשאין לך פקחים, כמו בעניין הקורונה, כשאין לך שוטרים, בעניינים אזרחיים ואפילו בעניינים פליליים, אז כמובן כל דאלים מגבר, ואנשים שיש להם את האמצעים לבצע את המעשים הפליליים, אז מבצעים את זה בלי שום יראה. אני לא מוצא נחמת פורטה בטיעון הנגדי, שהנה ביצעו עבירה פלילית או רצחו מישהו ליד תחנת משטרה, נגיד באום אל-פחם או בחיפה וכיוצא בזה. זה שזה קרה זה לא טוב, אבל זה לא אומר שהפתרון צריך להיות קיצוני, במובן זה שלא צריך להקים תחנות משטרה, ולכן הנוכחות של המשטרה היא קריטית. דבר שלישי, המשטרה, אני שמעתי כמה וכמה פעמים גורמים שמציינים כל הזמן את דוח ועדת אור שבו צוין.
אנחנו מדברים על אירועי 2000. אוקטובר 2000.
אוקטובר 2000. שהמשטרה רואה באזרח הערבי כאויב. אז יכול להיות אם זה הדברים שנכתבו בדוח ועדת אור. גם צריך להסתכל על הצד השני של המטבע. האזרחים הערבים, ואני מכליל לצורך הדוגמה כמובן, חיים בתוך נרטיב שהמשטרה היא גם אויב שלהם. ופה מגיע התפקידה של המדינה כמדינה, על שלל מוסדותיה, לגשר על הפערים האלה. כדי שכשהאזרח ערבי מתקשר למשטרה, אז הוא מתקשר כי הוא רוצה סיוע מגוף שאמור להגן עליו. הוא לא צריך לראות בו אויב, כפי שהמשטרה לא צריכה לראות בו אויב. עכשיו, במדינת ישראל יש לנו בעיה אחת גדולה יותר, שעוסקת בגיבוי גורמי אכיפת החוק ושלטון החוק. המשטרה לצערי הפכה בשנים האחרונות לשק החבטות של הרבה גורמים. אני לא רוצה להיכנס לדיונים פוליטיים בעניין הזה, אבל גוף כזה צריך לחזק אותו. ואתה מחזק אותו לא רק בכוח ובתקציבים שאתה נותן לו, אתה מחזק אותו בעצם הלגיטימציה שאתה נותן לו, אתה לא מערה ללגיטימציה שלו בכל בדל של סוגיה שאתה לא מסכים. ככל שמטפטפים יותר ויותר ביקורת לא עניינית, ואני לא מדבר על ביקורת עניינית, יש הרבה מה להגיד על המשטרה בעניין ביקורת העניינית, אז כוחו נחלש, תדמיתו נחלשת. הראיה היא שאנחנו רואים, אנחנו עדים לכך, שבכל מה שקשור לארגוני הפשיעה, היהודים אגב והערבים, הם לא מחשבים את המשטרה בכלל, הם לא אגים למשטרה, צוחקים על המשטרה, עוקבים אחרי המשטרה, פרשת השוטרים מנהריה, נדמה לי מידע, כמאה עדים דמי על הסיפור הזה, מה שקורה בחברה הערבית בתקופה האחרונה, מעיד גם הוא על הסוגיה הזאת. עכשיו, נקודה אחרונה, ובזה אולי אני אסכם את העניין הזה, ולא כהצדקה למה שקורה, אלא צריך גם לדעת לשים את האצבע על אחת הסיבות. החברה הערבית נמצאת במדינת ישראל במצב סוציו-אקונומי נמוך מאוד. כך נדמה לי שאין מחלוקת. ראשי ממשלות לדורותיהם הצהירו ועודו שהחברה הערבית עברה אפליה ממוסדת לאורך שנים, בין אם זה בכוונה או במבחן התוצאה, זה פחות מעניין. היום יש תופעה מאוד מיוחדת בחברה הערבית, שיש רוב עצום של נשים משכילות, ולעומת זאת, הדור הצעיר, הצעירים, הבחורים, הזכרים, לא כולם הולכים ללמוד. האנשים האלה, כשהם לא הולכים ללמוד, וכשאין להם מפלט תרבותי כלשהו, כמו תיאטראות ומגרשים ומתנסים בכפרים שלהם, אז מה הם עושים? הם מובטלים. בא לך מישהו ממשפחת פשע, אומר, קח 500 שקל, תראה על פלוני, ותענה, או תעלה במרצדס שלי. הוא עושה זאת. אין לו מה להפסיד, שלא לדבר שמדובר הרבה פעמים בגילאים של די צעירים, אנשים שהם לא מחושבים. לכן הדברים הוא לא עניין של להאשים את פלוני ולזכות את פלמוני, אלא יש פה מכלל ומצבור של סיבות, שאולי אנחנו נמצאים בנקודת השיא, אני מקווה מאוד שזה נקודת השיא, לפחות יהיה לי תקווה שאנחנו מתחילים לרדת בנקודת השיא, ואני מצטרף לדברי חברי דוקטור מיל רן שאמר, טוב שהממשלה לא רק מצהירה הפעם, אלא מדובר בקבלת החלטות, ועכשיו צריך לראות מה השלבים הבאים.
אז אנחנו רוצים לדון בהיבטים היישומיים, אבל אני רוצה לחבר את הנושאים שעלו לדיון כאן בהקשר של גורמי התופעה לסוגיית היחסים בין יהודים לערבים בישראל ולמה שקרה במאי 2021, תוך כדי או במקביל למבצע שומר החומות. מאיר, אז גם על כך אנחנו כבר דיברנו ועסקנו במכון, אבל איך הדברים מנקודת מבטך קשורים, ומה שבא לידי ביטוי באימותים שהראו אז, מקרין לגבי תפקוד כל הגורמים שעליהם דיברנו, המשטרה, אותם ארגוני פשע או משפחות פשע בחברה הערבית, וכמובן איך שזה משפיע על האלימות ועל הנרצחים.
אירועי מאי, אני חושב בראייה לאחור, שימשו לנו בהחלט נורית אזהרה, או יותר נכון מנורה, פרוז'קטור של אזהרה, שיש לנו כאן בעיה ממדרגה ראשונה במדינה שלנו. והיא שמתחברים ביחד כל מיני תופעות, אגב, משני הצדדים, זה לא רק בצד הערבי או בצד היהודי, אלא משני הצדדים ביחד, שהם מתיישבים על בעיות פוליטיות, לאומיות, אבל לא פחות מכך גם בעיות חברתיות וכלכליות. אוקיי? ואנחנו ראינו גם בחודשים האלה שיש קבוצות במדינה שלנו, קבוצות, אני מוכרח להגיד, מודרות. כן? אפשר לנתח למה הן מודרות, אבל הן מודרות, גם יהודיות וגם ערביות. פרופסור וואטד הצביע למשל על הנושא של הצעירים חסרי מס. גם אצלנו בחברה היהודית יש קבוצות קיצוניות שהן גם עוסקות בפוליטיקה רדיקלית, אוקיי? דוגמה מאוד בולטת לעניין הזה, למשל, זה תנועת לה פמיליה, שהיא פעילה וגואשת ועושה דברים קיצוניים. היא הייתה מאוד מעורבת בעניינים האלה, גם קבוצות ערביות היו מהצד הזה. כלומר, יש לך את הבעיה הזאת של החיבור הממאיר לדעתי, בין פוליטיקה לאומנות עם מצבים סוציו-אקונומיים מאוד מאוד נפיצים בחלקים של החברה הערבית והחברה היהודית. ואני חושב שההבחנה שכאן נעשה קודם, או ההצבעה שעשה קודם פרופסור וואטד על הנושא החברתי, בנוסף לנושא הלאומי, האתני נקרא לזה במציאות הישראלית, החיבור ביניהם יש לו משמעות חריפה ביותר. ולכן אני רוצה לומר שצריך להתעסק בנושאים האלה של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, גם בפריזמה האכיפתית-משטרתית, אבל גם בפריזמה החברתית-כלכלית. כן? עכשיו, המדינה שלנו כבר החליטה מלפני כבר 6 שנים, שהנושא הזה של קידום חברתי וכלכלי של החברה הערבית הוא חיוני למדינת ישראל. נעשו כבר דברים חשובים ואמורים תרחש עוד דברים חשובים נוספים בעניין הזה, וזה משמש רקע מאוד מאוד חשוב להתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. עכשיו אני רוצה להגיד דבר אחד שבעיניי יש לו חשיבות מדרגה ראשונה. אי אפשר לעשות הכל בעת ובעונה אחת. חייבים לעבוד לפי סדרי עדיפויות. אנחנו מזהים, ואני שמח שגם המדינה כנראה הולכת בעניין הזה, וגם ההנהגה הערבית גם הולכת בעניין הזה. שבשלב ראשון הדבר הכי דחוף והכי חשוב, זה אני אומר את זה בצורה גסה, לחסל את הפשע המאורגן מהר עכשיו. יש משפחות מסוימות, ארגונים מסוימים, מוכרים למדינה, מוכרים לממשלה. יש עוד כמה כנופיות גדולות שהן לוקחות על עצמן גם כן תפקידים היום של פשע, אבל הם עדיין בגדר כנופיות, לא מתכנס לכאן להבחנות האלה, אוקיי? ללכת בצורה ממוקדת על ידי עבודה משטרתית מבוססת מודיעין מדויק, טכנולוגי, שישנו בידי משטרת ישראל, אוקיי? ותוך זמן קצר, באמצעות מערכת המשפט, על פי חוקים קיימים, ב-2003 נחקק חוק במדינת ישראל, בעניין הפשיעה המאורגנת, דרך אגב, חוק שהוכיח את עצמו, והביא להצלחות גדולות בקרב משפחות פשע, שהם בעיקרון היו יהודיות, לא רק, היו ערביות באותה תקופה, בשנת 2000, בתחילת המאה, והדפוס הזה, הוא דפוס שהוא קיים, ממשטרת ישראל יודעת איך לעשות את זה, ולכן אני אומר, בשלב ראשון צריך להתמקד בקבוצות האלה, איך אומרים, אנחנו יודעים בדיוק, לא אנחנו, המשטרה יודעת בדיוק על מי מדובר, אני אומר שתוך שנה, שלושת הארגונים האלה צריכים להיות מחוסלים כארגונים, וראשיהם מאחורי סורג ובריח. הדבר הזה לדעתי הוא אפשרי. זה צריך מאמץ בחזקת 80% היום, אומרים 80-20, 80% מהמאמץ צריך להיות זה. ה-20% הנותרים צריכים להמשיך לקדם את הכלכלה ואת החברה ואת התרבות ואת המתנסים ואת כל הדברים החשובים מאוד. זה תהליך ארוך טווח, תהליך עומק, כן? של שורשי הבעיה. חייבים לטפל בזה. אבל ברגע שאנחנו נשיג את ההרתעה הנדרשת והתופעה הזאת, של היעדר הרתעה משטרתית, כן, ברחוב הערבי, תיפסק, נוכל להתפנות לעבודת השורש. ולכן צריכים לסתכל על זה בצורה כזאת, ואני אומר לך שגם אני דיברתי גם עם מנהיגים ערביים וגם עם אנשים ברשויות המקומיות הערביות, הם מבינים ומסכימים, אוקיי, שהמאמץ צריך להיות מאמץ מרוכז, בגלל שהאיום הוא איום מרוכז, והוא בוודאי עליהם, אגב, לא רק על האזרחים, אלא גם על הרשויות המקומיות של החברה הערבית.
כן, השאלה היא, האם יש שינוי שאפשר כבר לדבר עליו בעקבות הקמת ממשלה שבה חברה סיעת רע"מ, שבאופן מוצהר הודיעה שהיא מעוניינת לקדם את האינטרסים של החברה הערבית בישראל, וגם על כך דובר. מה נעשה עד עכשיו אם בכלל, מאז הצטרפותה של רע"מ, והאם ההחלטה שהתקבלה בממשלה יכולה לדחוף, בין אם זה בעזרת רע"מ או כי הממשלה פשוט החליטה, לכל התהליכים האלה שנחוצים כדי למגר את התופעה?
כניסת רע"מ לממשלה עוד תהיה נושא לכתיבה אקדמית היסטורית מאוד מאוד חשובה. נניח לסוגיות הפוליטיות בצד, יש פה שינוי דרמטי, אפילו הייתי אומר, ואני לא מגזים, היסטורי, ברמה התודעתית. ישנה הצהרה פה של אזרחים במדינת ישראל שמיוצגים על ידי רע"מ, שאנחנו לא רוצים לעבוד רק מול הממסד, אלא אנחנו רוצים להיות חלק מהממסד. הווה אומר, אנחנו יכולים להיות שותפים מלאים או חלקיים, תלוי בכוחנו הפוליטית, כדי להכתיב את סדר היום הפוליטי. סדר היום החברתי, סדר היום הכלכלי. רע"מ נכנסה לממשלה על בסיס טיקט אחד ברור, מיגור הפשיעה בחברה הישראלית. כמובן שיש להם עוד יעדים נוספים, אבל זה, 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 זה הקטר הפוליטי שלהם. וזה אומר שאנחנו רוצים באמת להשתתף לא רק לקבל את ההגנה של המדינה, אלא אנחנו המדינה, אנחנו חלק מהמדינה, ואנחנו נחליט איך לבנות את התוכניות, איך נחשוב ביחד, איך נקים את צוותי החשיבה, איך נקים את צוותי העבודה וכיוצא בזה. לכן זה צעד מאוד מאוד דרמטי. דיברתי מקודם על התפיסה של המשטרה, את האזרחים הערבים כאויבים וההפך. ופה זו אמירה מאוד מאוד רצינית, אנחנו לא רוצים להסתכל עליהם ושהם יסתכלו עלינו, אנחנו הם והם אנחנו. ואני שמעתי למשל את מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, למשל מגנה את תקיפת השוטרים בכפר קאסם לפני יומיים דומני, וזו גם אמירה. כלומר, העובדה שהוא רואה בעצמו חלק מהממשלה, לא רק מבחינה תצוגה חלק מהממשלה, אלא אני הממשלה ואני קם כדמות פוליטית בחירה שותפה בממשלה ומגנה את התקיפה של השוטרים, היא עניין חשוב. לכן אני לא רק שאינני ממעט בחשיבות הצטרפותה של רע"מ לממשלה, אלא אני חושב שלטווח הארוך יהיה לזה, כמובן, זה תלוי בהרבה גורמים נוספים, אבל יהיה לזה השלכות מאוד מאוד חשובות. אנחנו מתחילים לשנות את הפיגומים התפיסתיים שיש לנו אחד כלפי השני בחברה הישראלית. ואנחנו חברה גם ככה משוסעת ומכותבת ברמות אדירות, גם בתוך החברה היהודית, גם בתוך החברה הערבית, וכמובן בין לבין. לכן אני די מסכים לאמירה הזאת, שגם אם אנחנו לא רואים, ואני יודע שאנשים מחפשים, נו, אם נכנסו לממשלה, אז למה לא קורה שום דבר? קודם כל דברים לא קורים בחצי שנייה. זה דורש עבודה, אבל אנחנו מתחילים. עכשיו, כמובן צריך להאיץ את הקצב, אי אפשר רק לחכות. והמצב המשפטי במדינת ישראל הוא כזה, שב-2003 נחקק חוק מאבק בארגוני פשיעה, ואנחנו לא המצאנו את הגלגל, למדנו את זה. ממדינות אחרות. הבנו סוף סוף, האמת שלא היה צריך הרבה להסתכל במשפט המשווה, כי די בכך שרואים סרטים שעוסקים במשפחות פשע גדולות או מאפיות למיניהן, כדי להבין שכדי להילחם במשפחת פשע בצורה יעילה, you target their economics.
כן, כמו בבלתי משוחדים.
כן, בלי הכסף הם לא שווים כלום. כוחם זה ברכוש שלהם ובכסף. וזה בדיוק מה שעושה החוק משנת 2003. עכשיו, בחברה היהודית הייתה לזה הצלחה כבירה. כבירה, אנחנו כמעט ולא רואים ארגוני פשע, זה לא שהם לא קיימים, אבל לא בממדים שראינו אותם. באותה תקופה גם נלחמו ב2.5 משפחות פשע בחברה הערבית בצורה די מצליחה. ואני לא יודע, אבל אני מציג את זה ככיוון למחשבה. האם יכול להיות שהפשיעה המאורגנת בחברה היהודית פשוט הועברה בסוג של האצלה לחברה הערבית? כלומר, יש שיתופי פעולה, אבל מי שמבצע היום זה החברה הערבית. האם יכול להיות שארגוני הפשיעה בחברה הערבית הם אלה שהיו חיילים אצל משפחות פשע יותר גדולות בחברה היהודית, ועכשיו הם תפסו את המושכות והם מובילים? אינני יודע את התשובה, אבל אני מציג את זה כשיקול למחשבה, במיוחד כשאני יודע שיש לי את הכלים המשפטיים כדי להיאבק בתופעה הזאת.
אני רוצה לסכם את הדיון הזה בשאלה שהיא שאלה שיכולנו לנהל עליה דיון נפרד, אבל בכל זאת, על סמך כל מה שנאמר כאן, ועם הפנים לבאות, וגם להתייחס למה שאמרתי בהתחלה, שהאתגרים האלה יכולים גם לייצר איזושהי הזדמנות לשיתוף פעולה. מה כל זה, כל מה שדיברנו עליו בדקות האחרונות, אומר לגבי יחסים בין יהודים לערבים בישראל? מצב נוכחי, האפשרות לשפר את המצב בעתיד הנראה לעין, וכמובן, איך ביחד נאבקים בפשיעה. נתחיל איתך, מאיר.
אני רוצה לומר בעניין הזה את הדבר הבא, שהוא קצת רדיקלי. אני חושב שכמו שפרופסור וואטד אמר קודם, אני מסכים איתו, שבחברה הערבית עשתה כברת דרך בשנים האחרונות, זה כבר עניין של דור, זה לא דבר של השנתיים האחרונות. השתלבות חברתית, השתלבות כלכלית, השתלבות מקצועית, ועכשיו גם השתלבות פוליטית. כלומר, התפיסה של אינטגרציה בתוך מדינת ישראל כמיעוט, מיעוט לאומי, אבל מיעוט שהוא שואף להיות אזרח שווה זכויות מלאות בתוך החברה הישראלית, אני חושב ש מייצג עכשיו תפיסה רווחת בקרב הרוב המוחלט של החברה הערבית. זה הטרנד ההיסטורי הברור שהוא קיים, ואנחנו רואים אותו כל הזמן. זה לא אומר שאין ביניהם ויכוחים, יש הרבה ויכוחים בתוך החברה הערבית. יש להם הרבה תלונות על מצבם, מוצדקות יותר, מוצדקות פחות, אבל הטרנד הזה קיים. כשאתה בודק את החברה הישראלית, באיזה מידה היא כרוב מקבלת את המיעוט הערבי כשותף אמיתי לאזרחות המשותפת שלנו כאזרחים במדינת ישראל, אתה רואה שבחברה היהודית אין את ההתקדמות הזו המיוחלת לכלל איזשהו איזון בין שתי התפיסות האלה. דווקא הרוב, שהוא החלק היותר חזק, היותר מבוסס כלכלית, היותר משכיל וכל מה שתרצה, לדעתי מפגר אחרי הטרנד הזה של האינטגרציה, של תפיסת האינטגרציה, ועדיין אצלנו יש חוגים רחבים שמתייחסים למיעוט הערבי כמיעוט לא רק עוין, אלא מיעוט בחזקת אויבי. במקרה הטוב מתייחסים אליהם כהתייחסות של ראה כבדהו וחשדהו, אוקיי? ואנחנו שלנו גם נתונים לצרינו הרב מהסקרים שלנו, שבעצם המספר של אנשים שאכן כן אומרים שהם רואים במיעוט הערבי או באזרחים הערבים שווי זכויות במדינת ישראל, אוקיי? הם מהווים מיעוט, משהו בסביבות בין רבע לשליש מהאזרחים האלה. לדעתי הדבר הזה יש לו חשיבות אדירה מבחינת כל הנושא הזה של מרקם היחסים בראייה עתידית. אני לכן אומר שדווקא מה שקורה עכשיו מבחינה פוליטית, תסתכל נוצרת איזושהי רוטינה שהנושא של הבעיות בחברה הערבית הם לגיטימיות לשיח בחברה הישראלית הכללית. תראה בטלוויזיה כמה הנושא הזה תופס מקום.
כלומר, הצפת כתב... הנושא תורמת לעצם העיסוק ואפילו ההתחברות של החלקים המנותקים.
נכון. אני חושב שהיום יש יותר הבנה, יותר רקע, יותר התייחסות ויותר חשיפה, לא רק של הבעיות של, הנושא, של החברה הערבית, אלא גם נציגים של החברה הערבית, לא רק הפוליטי ביניהם, תסתכל מה שקורה בטלוויזיות שלנו. בכולן, אתה היום רואה ערבים, משכילים, צעירים, רהוטים, אוקיי? שבראש זקוף, כאזרחים ישראלים, מציגים את הבעיות, אגב, בראש ובראשונה של החברה הערבית, אבל גם את הבעיות של החברה הישראלית כולה. אני רואה בזה התקדמות אדירה. ואני לא רק זה, ואני אומר, ההתקדמות הזאת היא תנאי להבנתי, לא רק לקיום של יחסים תקינים, נורמליים, בין הרוב לבין המיעוט, אלא גם, כמובן, בסיס הכרחי להתמודדות עם בעיות קונקרטיות, כמו למשל הפשיעה והאלימות בחברה הערבית.
פרופסור מוחמד וואטד, מה אתה חושב?
קודם כל, אנחנו מדברים על היחסים בין האזרחים היהודים והאזרחים הערבים. אנחנו לא אמרנו שלא קיימים יחסים, וזה לא עניין של מה בכך שכן קיימים יחסים כאלה. אנחנו מכירים את סיפור הקמתה של מדינת ישראל ב-48, והנרטיבים השונים, של המיעוט הערבי, אחרים שמגדירים את עצמם המיעוט הפלסטיני, והסיפור הציוני וכיוצא בזה. לכן זה כשלעצמו לפי דעתי נס, ואני לא מגזים בשימוש בביטוי נס, שהאזרחים הערבים והיהודים חיים במדינה אחת, תחת קורת גג מדינית פוליטית אחת, ומתקיים ויכוח. הוויכוח לפעמים מקבל טון יותר מדי גבוה, לפעמים נמוך, לפעמים אנחנו ככה על מי מנוחות מתנהלים. הציפייה שנגיע במדינת ישראל למצב שבו המיעוט הערבי והרוב היהודי יחיו ביחד בהרמוניה מלאה, בסיפור כזה של הכוח מהאגדות, שכל אחד יכבד את הנרטיב של האחר, הוא לא אשליה, אבל הוא דורש זמן, זמן גדול מאוד, זמן רב מאוד, והוא דורש גם צעדים. צעדים של התקרבות משני צדי המתרס. כלומר, אנשים צריכים להגיע למצב שבו הם אומרים לעצמם, אני לא מסכים איתך, אבל אני בהחלט מבין ללבך, או אני מבין את העמדה שלך, או אין לי ציפייה ממך שתסכים איתי, אני בהחלט מבין אותך. זה קיים במדינת ישראל, זה לא שזה לא קיים. כדי להתניע תהליך כזה בצורה רצינית, הציפייה שזה יבוא רק מהעם היא ציפייה קצת נאיבית. זה צריך לבוא מצד המנהיגים של שני הצדדים. הם אלה שמכתיבים את סדר היום המדיני והפוליטי שלנו. אנחנו ראינו את זה דווקא בשנים האחרונות, בגלל שהיה לנו הרבה תהפוכות פוליטיות והרבה מערכות בחירות. הטון שמכתיב מנהיג מסוים, אלה שמצביעים עבורו, מוכנים לעשות ויתורים פתאום ולדבר באותה שפה. גם בחברה הערבית, הפלורליזם שנוצר פתאום בפוליטיקה הערבית אחרי שהעלו את אחוז החסימה, אז נוצרה רשימה משותפת, שפתאום התחדדו, גם כשהייתה רשימה משותפת כרשימה משותפת, פתאום התחדדו הקווים האידיאולוגיים השונים של כל אחת מארבעת המרכיבים של הרשימה המשותפת, מעיד על כך שהחברה הערבית במדינת ישראל מתפתחת, ומתפתחת בצורה שונה מחברות ערביות במדינות אחרות, לטוב ולרע. כן? יש לה, החברה הזאת מאפיינים ישראלים, כלומר יש לה מאפיינים לאומיים ערבים, ויש לה גם מאפיינים ישראלים. אותם דברים חלים בצורה די נכונה גם ביחס לרוב היהודי. אלא מה? צריך לזכור שההבדל בין רוב לבין מיעוט הוא לא עניין של מה בכך, אלא הבדל מאוד מאוד רציני. הרוב הוא זה ששולט, הוא זה שיש לו את הכוח הפוליטי, את הכוח הכלכלי, הוא יש לו את האמצעים, הוא זה שיכול לחבק. הוא לא יכול רק להאשים, הוא צריך לבדוק מה עשיתי, מה לא עשיתי, מה אני יכול לעשות יותר. אני כדי לפייס את הילדה שלי, ולא אני לא מציע שהיחסים בין ערבים ליהודים יחסים של אבא ובן, אני יכול לקנות לה מתנה, למשל, ולתת לה חיבוק. היא יכולה במקסימום לתת לי חיבוק, לא יכולה ללכת לקנות לי מתנה, אין לה כרטיס אשראי, אין לה כסף. לכן יש ציפייה באמת, גם מהרוב היהודי במדינת ישראל, כאזרחים אני מדבר, אפילו לא כמוסד עכשיו, כאזרחים, להקשיב, גם אם לא מסכימים, לטענות של האזרחים הערבים. והמדינה כממסד, ואני שמח מאוד שהיום המדינה כממסד כוללת בתוכה מרכיבים, קודם כל כמעט מכל הספקטרום הפוליטי, משמאל ומימין ומרכז, אבל גם מרכיב ערבי. זה חשוב מאוד. אנחנו בסופו של יום ישראלים, כולנו ישראלים. את המשפט הזה אמרתי עוד בגיל 27, כשחייתי בגרמניה, אז צוטטתי בעיתון ידיעות אחרונות, כשאמרתי כולנו ישראלים, אז האזרחים הערבים במדינת ישראל כעסו עליי. מה פתאום? אתה צריך להגיד אנחנו פלסטינים. אני שמח שבמאה ה-21 אנשים כן מדברים על הישראליות. גם בצד היהודי, אבל גם בצד הערבי. זו לא מילת גנאי. ההפך, אפשר למנף את זה.
אז בנימה הזאת אנחנו מסיימים את הדיון שלנו על הפשיעה בחברה הערבית. מה עוד כמובן אפשר לעשות, ויש עוד הרבה, וכמובן אנחנו נמשיך ונשוחח בנושא החשוב הזה גם בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה רבה לך, ירון.